ואת שידורי כל חי ניתן לקלוט בתדרים 93 ו-92.8 FM באתר כל חי ובאפליקציה.
בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
כל חי תמיד איתי. עכשיו איתכם.
ערב חי.
ערב חי. עם אריאל ברמן.
שלום לכם וערב חי. ממשיכים לעסוק בדיני ממונות. אתה עושה פה פרצופים כאילו המאזינים רואים אותך.
אריאל,
פרצוף לא מרוצה.
באתי היום רגוע, אל תדליק אותי.
בסדר, אוקיי. אז חכה, אז חכה. לפני שתדלק, כנראה בעל כוחך, אנחנו רוצים להזכיר לכם שאתם יכולים לחייג אלינו. אם אתם רוצים לעלות לשידור, להתמודד עם השאלות, לענות לפחות שלוש תשובות נכונות כדי לצאת מאיתנו עם פרסים, 03-593-93 זה המספר בשבילכם, 03-593-93. שלמה פולק נמצא בהפקה, ממתין לשיחות שלכם, יחד איתו הטכנאי שלנו אורי כהן, הרב רועי מושקוביץ, שלום וברכה.
ערב טוב, שלום רב אריאל וחברון וכל המאזינים.
אני לא רוצה להדליק את חברון, אבל הגיעה שאלה מאוד 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 מעניינת.
אני חושב שיכול להוציא אותי מקהילי?
לא יודע, אבל אני חושב שהיא גם די מעשית, לא לכל הציבור, אבל ללא מעט אנשים שעוסקים בתחום שעליו נשאלה השאלה, ואם אפשר כבר אולי נפתח עם זה, לפני שהמאזינים יגיעו. בחורה שעובדת גרפיקאית.
אוקיי.
במקום עבודה. אנשי גרפיקה נעזרים לעתים באתרי אינטרנט שהם מאגרים בעצם של כל מיני תמונות או חומרים ויזואליים שהם צריכים לעבודה השוטפת שלהם.
אוקיי.
ויש כל מיני שיטות שאו שאתה יכול לשלם פר הורדה אחת של תמונה, אתה יכול לשלם פר מספר הורדות. כנראה שיש כאלה שמאפשרים מנוי חודשי. נניח אתה משלם נגיד 100 שקלים לחודש, ללא הגבלה מכל המאגר, כמה שאתה רוצה אתה יכול לקחת.
זאת המשרד, רגע, אני רוצה לדעת אם אני מבין נכון, המשרד משלם את המנוי החודשי, והגרפיקאיות נכנסות לאתר והם
במסגרת העבודה שלהם.
באופן חופשי.
יש מנוי של העסק, ולוקחים משם.
זה לא מה שרוצה, זה יכול להגיע גם ל-5,000 ו-10,000 שקל. זה סכומים גבוהים.
לקחתי זה סתם בתור דוגמה. לא 100 שקל, כי 100 שקל אז אולי השאלה בכלל הייתה מתעוררת. מדובר על סכום מכובד שמשלמים כל חודש, כדי לקבל גישה בלתי מוגבלת למאגרים האלה.
עד פה הכל טוב ויפה.
אותה גרפיקאית,
כן.
עושה גם עבודות פרטיות מהבית בשעות אחר הצהריים ערב, מחוץ למסגרת העבודה שלה.
אוקיי.
היא יש לה את השם משתמש והסיסמה, מה שנקרא, של אותו אתר, כי היא משתמשת בו בשביל, במסגרת העבודה שלה, הרי המעסיק שלה משלם כבר על האתר הזה. האם מכיוון שאין הגבלה לכמות השימושים שהעסק יכול לעשות, האם זה אומר שגם לה מותר להשתמש בזה באופן פרטי, מבלי לבקש אישור מבעל העסק?
אוקיי, לפני שהרב יענה, אז אני אתן את עניות דעתי, וסיכמנו שיש לי עניות דעת. דבר ראשון, מן הראוי שהיא תבקש רשות מבעל המשרד. לא עניין של הלכה, זה עניין של אנושיות, של יושר.
יש לה בעיה עם זה, וכבר עברנו את השלבים האלה.
היא לא יכולה לבקש רשות.
שאם היא מבקשת רשות, הוא כנראה יגיד כן, אבל מתישהו היא תצטרך לשלם על זה.
הבנתי. עוד פעם, מה שאני חושב, זה נהנה, וזה לא חסר. זאת אומרת, אם המאגר הוא לא פר תמונה, אלא זה מאגר בלתי נדלה, שאתה יכול תמיד לכמה שתוריד וכמה שתשתמש בו, זה לא יעלה לך יותר כסף לבעל המשרד. אז לכאורה, אין בעיה, הוא לא גורם לו איזה נזק, או מה שנזק כספי. זה כמו אדם שיש לו רכב של 7 מקומות, והוא לוקח טרמפ. זאת אומרת, לא...
אתה יכול להיכנס לאוטו שלו גם בלי לשאול אותו.
לא, עוד פעם, אני...
כי מלא יש מקום.
לא, אני מנסה, הרי, עוד פעם, אם זה התמונה, פר תמונה, זה ברור שצריך לשאול רשות וברור שהוא גזלן.
זה גזל, כן.
גזל, אבל אם בלאו אחרי המשרד משלם, אם הוריד תמונה או שהוריד 5,000 תמונות, אז המשרד משלם את אותו סכום.
זו דעתך, חברון. לפני שהרב יענה ברשותך, כבוד הרב, אני אוסיף פה אז עוד נדבך, שזה כבר תוספת שלי, זה לא תוספת של השאלה שהגיעה אלינו. אנחנו מתייחסים פה, כאילו יש פה בסיפור הזה, רק את העובדת ואת בעל העסק.
כן.
מה עם החברה שאצלה עשו את המנוי?
נו.
היא נותנת לך לעשות מנוי בשביל השימוש של העסק שלך.
או.
אם אותו עסק ייתן את הקוד משתמש שלו, יפיץ אותו ברבים, זה מותר?
אסור.
מי אמר?
למה אסור?
לא, אסור כי החברה מתפרנסת ממכירת מנויים.
אז מה פתאום שבעל העסק יסכים למישהי אחרת?
אז אם זה מישהו...
שהיא לא קשורה.
אז אני עושה את חילוק.
יש עסק ויש...
אם אותו בעל משרד פרסום ייתן את הקוד משתמש והסיסמה למשרד פרסום אחר,
כן.
זה אסור.
אז זה אסור.
כי באתר, בעל האתר, הוא מתפרנס באמת ממכירת מנויים למשרדי פרסום. אבל כשזה משהו לצורך פרטי...
נו. גם בסדר, זה יש לה משרד, יש לה משרד פרטי שלה.
טוב, אני...
או, זאת אומרת...
אני כמובן לא הייתי נוגע בלי לשאול.
פתאום, זה לא כזה פשוט לך.
לא, אני מנסה, שנייה, עד שהרב התחיל להניע, אני כבר יהיה לי עוד משהו להגיד, אבל... לא יודע.
אתה לא משתמש לפעמים בכל מיני אפשרויות להתחבר בחינם?
לא.
יש כזה אפשרויות בכל מיני טלפונים, לא, זה בדרך כלל לא אצלכם, לא בציבור שלנו, שכאילו יש אפשרות להתחבר דרך משהו פתוח כללי, כן? לא פר אדם. ו...
שם משתמש וסיסמה שנמכר בתשלום, אני נמנע לבקש מהאדם שם משתמש וסיסמה להשתמש בדרך שלו.
כי לא נעים לך או כי זה אסור.
לא, לא צריך
לפעמים שם משתמש. כי אני יודע שיש מאחורה אדם... שזה הפרנסה שלו.
לא, אני חושב שהרב מתכוון אולי לדברים בסגנון של הווי-פיי. אתה עכשיו
צריך... הווי-פיי אין בעיה, זה נהנה וזה לא חסר.
חד משמעית.
אבל הבעלים מפסיד מזה.
ממה הוא מפסיד?
חברה שיצרה את אותו רשת.
לא, לא, לא.
למה לא? הם רוצים שכל אדם, כל שכן, כל בניין, כל דירה יהיה לו בעצמו.
לא, ווי-פיי.
הם לא נותנים איזה פר בניין, נותנים איזה פר אדם.
לא, 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 לא. בנושא של הווי-פיי אני אגדיר לו.
כן.
בווי-פיי, בעל הווי-פיי יכול או לחסום, לעשות
הוא
סיסמה.
הוא יכול, אבל אני מתכוון, החברה...
החברה נותנת לו...
חברת בזק.
לכאורה זה שונה, בזק. אני מסכים עם חברות שזה קצת שונה.
בזק בוודאות נותנת לך להתקין ווי-פיי.
כן.
גם אם אחרים משתמשו בזה, כן.
ללא שמשתמש סיסמה בידיעה שגם ודאי, אנשים שמה. אחרים יסריקו והתחברו.
זה שונה ממנוי, כמו שדיברנו עליו, שאתה מאגר של תמונות נגיד, שאתה משלם מנוי. זה קצת שונה עם ווי-פיי יש דוגמאות אחרות שהם לא וי-פיי שהם כן
דומות. כן, אבל למה זה לא?
ספציפית זה לא.
זה מאוד מעשי.
כי אני חושב ש...
החברה מגלה דעתה ויודעת.
החברה מרשה לך להשאיר את זה פתוח. אז אין לה בעיה עם זה. מראש, במדיניות של חברות הרשת, של האינטרנט...
מה העניין?
זה המדיניות שלהם, זה מדיניות כלל עולמית שכזו.
אני חושב שהם רוצים שאותו מקום, אותו בית יהיה מרושס, לא הבניין.
ספציפית נחריג את הנושא של הווי-פיי לדעתי, גם האג'נדה הכלל עולמית היא להפיץ כמה שיותר וי-פיי בעולם.
יש היום ערים שמכסות את עצמם וי-פיי.
זה בכפר סבא למשל. זה בתשלום.
אתה הולך בכפר סבא ואתה יכול... באוטובוסים יש וי-פיי.
אבל זה בתשלום, הם משלמים על זה.
לא, באוטובוסים.
הפרטי, הצרכן לא, אבל החברת האוטובוס...
לא יודע, האמת שאני לא מספיק בקיא בזה, אבל שוב...
לא בחינם, זה משלמים על זה.
אבל בשונה מקוד שאתה מקבל מחברה, פה אתה מראש נותנים לך אופציה בלי קוד לעבוד, נותנים לך אופציה לעבוד פתוח. אבל אם אתם רוצים, תרשו לי, ניקח את זה לעולם שלי. חברה, בדרך כלל אנחנו שומעים הרבה על הפעילות שלך בקפיטריה, בקיוסק.
הגיע הזמן שנשמע
את הריאקציה. יש פה משהו שאני חושב שאפשר דווקא לקחת מהעולם שאני עוסק בו קצת. אני מאפשר, למשל, למי שיש לו מנוי אצלי, בתרי"ג, אני מאפשר לו לקבל את הקבצים, גם כי הוא מקבל ממני שם משתמש וסיסמה, ואם יש לך מנוי, אתה גם יכול לשמוע את זה במייל, דרך המייל, לקבל את זה במייל. עכשיו, מה קורה עם אותו אדם שקיבל את זה, יתחיל להפיץ את השם משתמש והסיסמה שלו לכל העולם.
דעתך לא תנוח מזה.
ודאי שלא.
כי אתה מוכר את זה.
זה פריבילגיה שאני נותן רק למי שהוא מנוי אצלי.
נכון.
אני לא רוצה שכל אחד אחר, לזה יש שם משתמש. וסיסמה.
במקרה של הגרפיקאית, אני אמרתי, אם זה מדובר במשרד נוסף שמקבל את השם משתמש וסיסמה... הייתי אומר, אסור לחלוטין.
ואם זה אדם פרטי, אז מה?
אם זה שימוש פרטי...
מה זה? כל אדם, מי שעושה את המנוי, ויש לו את השוח,
נותן
לאנשים פרטיים.
זאת אומרת, אם אותה גרפיקאית לא הייתה עובדת במשרד פרסום, היא הייתה נאלצת לרכוש מנוי.
עכשיו,
אני לא אומר, יכול להיות שהרב גם יגיד שנכון, אין לי איך לחסום את הציבור מלעשות שימוש כזה, כי הציבור יכול למצוא לעצמו היתרים הלכתיים.
לא, אם יש שמשמש את הסיסמה הזה, אתה מגלה דעתך, שזה משהו אישי.
זה מה שאני מגלה דעתי, זה לא אומר
ש... אם היית מפיץ בתפוצת מייל את הקבצים שלך, ללא שם משתמש וסיסמה, אתה יודע שמיילים עוברים אחד לשני. ברגע שאתה מעניק למנוי שם משתמש וסיסמה, אתה מגלה דעתך שזה אישי ואינו ניתן להעברה.
טוב, הצפנו פה כמה דברים, כבוד הרב, בוא ננסה לעשות סדר, כי היא רוצה לדעת מה התשובה.
מה לך? בעלה נכון פנה אלינו בשאלה הזאת, ונכון, אני שמתי לב שרואים, רואים שהתחיל הכל לזה משהו אחר, והיום מעברים הרבה יותר מפולפלים, מעברים את הסברות יותר ככה בכיוון.
מתחילים להרגיש את זה בכיס, זה אחרת.
ולכן, ממש מה שדיברתם פה, חירון ואריאל, זה ממש, אפשר להגיד, ממש פתח ויסוד לסוגיה. ואנחנו באמת צריכים לדון פה מבחינה שתי בחינות. בחינה אחת זה כלפי היצרן, בעל חברת האתר הזאת, וכמובן האופציה השנייה, הבחינה השנייה זה כלפי המעסיק.
שמשלם את המנוי.
שמשלם את המנוי. ואנחנו צריכים לדעת, אני מדבר פה עכשיו על הלוך נטו, האם הדבר הזה אסור, נגדיר את זה שלושה חלקים, אסור, מותר או אפשרי. לא מותר, אבל אפשרי. ולכן, על פניו אי אפשר יהיה לאסור את ההשתמשות של אותה גרפיקאית, על פניו, בצורה של איסור, זאת אומרת של גזל, כי בשביל לגרום גזל אנחנו צריכים לגנוב. ויש פה שאלה בכלל הלכתית בסיסית, האם לא להשתמש באתרים, זאת אומרת ליהנות מאתרים מסוימים, להשתמש במה שהם נותנים, האם זה בכלל מוגדר, בלי דעתם, באדם יש לו אפשרות לפצחן, יש לו אפשרות להיכנס לאתר מסוים, ולהוריד משם קבצים, להוריד משם שיעורים, להוריד משם דברים, האם זה מוגדר כגזל? קשה להגדיר את זה כגזל, היות שכל מושג של זכויות יוצרים, קניין רוחני, זה דבר שהוא לא ברור, זאת אומרת, שבחרת הפוסקים, האם הדבר הזה אסור, הדבר הזה מותר, ולכן אי אפשר להגדיר את זה כגזל. על אחת כמה וכמה, מה שפה מדובר במציאות הזאת, שהחברה הגדולה אותי היא לא חברה ישראלית, היא חברה בינלאומית, שגזל זה לא, האם זה מוגדר כמינת רווח, של כזה מצב, ודאי שקשה לאסור את זה, וממשום כך, אין לנו את הבעיה אותי כלפי היצרן, כלפי בעל חברת הרשת, האתר יותר נכון, כלפיו אי אפשר להגיד שיש איסור גזלה. עכשיו אנחנו מדברים כלפי המעסיק, כי המעסיק עצמו הוא למעשה לא נתן לה אישור לגרפיקאית להשתמש, נתן לה אישור אך ורק להשתמש, לא אך ורק, נתן לה אישור כי היא עובדת פה במשרד, קיבלה כאחד מהעובדות אישור להשתמש
שמשתמש בסיסמה.
בסיסמה באתר הזה. ממילא, ועכשיו השאלה היא פה היא כפולה. א' מדין גזל, וב' לא מדין גזל, אלא מדין מה שמוגדר גניבת דעתו של המעסיק.
גזל, לכאורה, זה לא, כי בעל משרד פרסום לא משלם עכשיו יותר כסף מנוי.
לא רלוונטי.
בגללה.
לא רלוונטי.
לא רלוונטי?
לא רלוונטי. אתה לוקח מים מהברז, שם בקבוקים, מוכר. מותר לך למכור אותם?
בתור מים מהברז?
בתור מים מהברז, אנשים תקועים ורוצים לשלוש. בוא תלך לעשות מה שאתה רוצה.
עליי כן.
נכון, מותר לך. אתה יכול להגיד, לא עלה לי כסף, לי לא עלה כסף.
לעובד אסור.
נכון.
לעובד שלך אסור למלא בקבוקים מהברז ונמכור.
זה לא רק שאסור למכור, לא, הוא יכול למכור מה שהוא רוצה. זה שלא לי כסף, זה לא מה שאסור למכור את זה. ולכן גם אם לא עולה לו עוד...
זאת אומרת, צריך עניין, יכול להיות שהיא תבקש, להגיד, תשמעי, אתה יודעת מה, רעיון טוב, תשלמי לי חלק מהסכום החודשי.
בגלל שזה, אם זה שימוש אישי, אתה יודע, לפעמים מדי אנשים מבטרים, מכילה כזאת, גם צריך לשאול מה זה מגיעים, שאנחנו מכילה, פשוט זה מכילה, פחות שפותה, אפשר למחול. אבל אם זה עסק שלה, אדם יכול לומר, אדם סביר, להגיד, תשמעי, זה עסק שלך, משתמש בזה, זה לא להיות נכון, אבל תשתמשי.
נקביל את זה לדוגמה ממש מעשית, הולכים לעשות איזשהו שינוי, הבנתי, בחוק של המוניות, שאפשר יהיה בקלות לצרף עוד מישהו לנסיעה. לכאורה, מה העניין לצרף עוד מישהו? בן אדם נוסע, הוא את ה-50 שקלים ישלם. רק מה, אם יעלה מישהו בדרך, זה יוזיל את המחיר. אז לכאורה, זה גם מה שיוזיל את המחיר, אם הוא במילא משלם. אז אני חושב שזה דוגמה שיכולה להסביר את הנקודה הזאת.
היה לי גם סיפור בחנות שאחד המוכרים, אני לא יודע, הוא הביא נעליים מאיזה מקום, ומחר נעליים גם כזה, הציע ללקוחות.
תוך כדי.
תוך כדי. ואז אמרתי לו, תשמע, אתה לא לוקח לי פרנסה. אבל, אבל, אבל אתה משתמש בכלים שלי.
נכון.
בדמי הסחירות שלי, בדלפק שלי, בשעות עבודה שאני משלם לך, לצורך משהו אחר, אני לא מרשה.
ואתה לא מפסיד מזה, זה לא לך עוד.
אני לא מפסיד כלום,
אבל
זה לא
היום. אבל אם אני אומר לך, תשמע, אתה יודע מה, אז בוא נהיה שותפים ברווח.
או חמש
שקל נעליים, או זה.
ברווח זה משהו אחר.
או, אז זה בדיוק מה שהרוב אומר. יכול להיות שאם היא תבוא למעסיק, תגיד לו, תשמע, אני רוצה להשתמש. אז יש לו אותה לגיטימציה, להגיד לה, את עושה מזה כסף? בואי, תשלמי לי משהו.
זה שאני, לי זה לא עולה עוד, זה לא אומר שאני לא יכול למכור את זה הלאה.
עכשיו נזכר, בדוגמה של אותו מוכר, שמחר נעליים בחנות אצלי.
לא שילמת עוד,
לא שילמתי עוד.
אבל
בחנות שלי, בסחירות שאני משלם, בדלפק שלי, בשעות שהוא עובד,
לא נוח לך עם זה.
לא נוח לי עם זה, שמעלה
עושה. אוקיי, אז זה צד אחד.
ולכן, עד כמה ששווה כסף, ועל אחת כמה שהוא אומר לי, תקשיב, גם הוא, נראה לי שהוא יסכים, הוא אדם טוב, אבל הוא יזכור את זה והוא יבקש דברים אחרים. זאת אומרת, הוא יגיד, אני מקבל פה, אז תשארי עוד איזה חצי שעה, מה צריך, בחינם. זאת אומרת, הוא כן מבין שזה שווה כסף. זאת אומרת, כמה שזה שווה כסף, אז לכן יש בעיה, זה כמו כל דבר, זה כמו גזל, סוג של גזל, סוג של גזל לכל דבר. לכן אני חושב שעד כמה שעושים איזה שימוש מסחרי, היא משתמשת זה בשביל עבודה שלה, יש בעיה. אם זה לא, שצריך לשמור פרטי, וזה מאוד קורה בהרבה מקומות, זה מאוד מצוי.
אם היא עושה הזמנה לבר מצווה של הבן שלה, והיא רוצה תמונה של תפילין.
לא רק זה, כן.
היא רוצה לעצב את ההזמנה.
אבל זה מאוד מצוי. עדיין נמצא בעבודה, הוא רוצה עכשיו לקנות איזה קנייה, ויש שם כמובן מסונן וקשר, והוא רוצה להשתמש בה ברשת. וזה עולה כסף למעסיק. עולה כסף. הרשת הזאת עולה כסף, זה לא בחינם. אתה משתמש בשביל צורך הפרטי שלך. אז זה עוד שעה, זה צורת העבודה, ובדרך כלל אנשים לא מקפידים על זה, כמובן ברמה מסוימת. אז לכן אין בזה בעיה של גזל לכאורה, כי זה דבר שמקובל היום, אולי אפילו זה מוגן בחוקים מסוימים, שיש להם יותר מסוים, להשתמש בזה לרמה מסוימת. ולכן אין בזה בעיה של גזל, אסלה אם יש פה בעיה של גניבת דעת. כאשר אותה גרפיקאית, אחרי שעות העבודה, הולכת ונכנסת למחשב, או נכנסת לסיסמה, עם הסיסמה, ועם כל הדבר הזה, כבכל לוקחת את הנתונים, את מה שהיא קיבלה במהלך היום, ומשתמשת בלי ידיעת המעסיק.
זה אנחנו מדברים אותו לצורך פרטי. לצורך פרטי,
לצורך פרטי אני מדבר עכשיו. האם יש בזה סוגיה של גניבת דעת? אז עד כמה שוודאי שהבעלים יתיר בכזה מצב, וזה ככה פשטות שהוא יתיר במקרה הזה, אז אני חושב שזה מוגדר כ... זה נהנה וזה לא חסר, אין פה שאלה של מידע.
אז שוב, זה רק למקרה שאדם רוצה לעשות שימוש פרטי.
אז בוא נסכם, הגרפיקאית אסור לה לקחת את שם המשתמש והסיסמה שהיא קיבלה ממקום העבודה.
ללא אישור.
וללא אישור, ולהשתמש לצורך העבודה שלה בבית, שהיא גרפיקאית באופן פרטי, אסור לה להשתמש. אלא אם כן, מדובר במשהו פרטי, שהיא רוצה לעצמה, חד פעמי, בזה אולי ניתן להקל. טוב, אז אברך שומע את הפסק הלכה של הרב.
אברך בכל זאת, אבל עדיין, מקווה שהוא שומע.
כן. טוב. זה כמו שלפעמים בא אליי אברך בקפיטריה, והוא מתחיל לדבר איתי על התוכנית, אז הוא אומר, תשמע, במקרה הייתי אצל חמותי, יש אברכים שמתבשים להגיד, אני מאזין לרדיו כל חי.
כבר השתנה.
אז אני
כבר לא קיים.
אז הוא היה אצל חמותו, והוא חיכה לאשתו, ובמקרה הוא שמע, אבל הוא יודע... הוא יודע לציין בפניי את כל מה שדיברנו. במקרה.
לפני 20 שנה, לא היה אחד שהיה בא ואומר, שמעתי אותך ברדיו. תמיד זה במקרה. אני חייב לומר לך שלאורך 20 שנה האחרונות, זה השתנה מן הקצה לקצה. היום התופעה פחות קיימת, זה אלה שאומרים, שמעתי במקרה. הרוב אין להם כבר בעיה להגיד, כן, שמעתי, אז אמרתי, וכך. משהו השתנה.
משהו השתנה, כי היות ורדיו כל חי הוא השופר של היהדות החרדית.
זה גאווה להגיד שמעתי את ערב חי.
נכון, כל התורה.
בוא נפנה למאזין, נפנה פרסומות עוד. יש לנו על הקו, אני מבין, את משה, נכון?
כן.
שלום לך. שים לב לשאלה הראשונה עבורך.
משה, ערב חי, בעקבות כניסת חברת הענק אמזון לשוק, החליטו רוב בעלי החנויות על הקפאת מחירים לשנה הקרובה.
כדי כאילו להילחם ב...
אגב, זה איים, בעלי החנויות ממש רעדו מכניסת אמזון, אבל גילו עם הזמן... יש, 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 יש היום. נכנסו לשוק לפני חצי שנה בערך, התחילו לשלוח לישראל.
שלוחים כאלה, אבל לאו דווקא משלוחים. כמעטי, הדרבה אפילו בעיר מסוימת. נגיד, מקרה הכי מדויק, נכנס לעיר מסוימת, לצורכניה, איזה רשת.
איזה רשת, ובעלי החנויות פחדו ורעדו.
עכשיו, בעלי החנויות, מה יהיה? יהיה מצב שכולם התחילו להילחם עם אותה רשת, וכולם הפסידו. אז הם החליטו, לא משנה מה היא מוכרת, באיזה מחירים, אנחנו משאירים את המחירים לשנה הקרובה, באותו מחיר שהיה עד עכשיו.
בין אם גבוה יותר, בין אם נמוך יותר.
לא נכנס.
אפשרות מספר אחת, אין להם יותר לכך. האפשרות השנייה, ההחלטה מחייבת את כולם.
את כל מי שחתם.
האפשרות השלישית, החלטה מחייבת את כל חנויות העיר, אפילו...
אלה שלא חתמו על העצומה.
שלא חתמו על העצומה, או על המונופול, או...
אם נחדד את האופציה הראשונה לתשובה של אין להם יותר לך...
אתה עוד פעם לחדד את השאלה?
כן, אני מיד אחזור על זה, רק שאני אוכל לחדד לך, אני רוצה קודם לחדד לעצמי ברשותך. לחדד. אין להם יותר לכך, זה אין להם יותר להתאגד ולכפות...
ולכפות מחיר גבוה יותר מהרשת.
אוקיי, אז שוב, יש פה שאלה. נכנסה רשת כלשהי גדולה מאוד לעיר בני ברק. הרשת הזו ידועה בכך שהמחירים שלה מאוד זולים. מה קורה? בעלי החנויות חוששים שתתחיל להיות תחרות בין החנויות עצמם בתוך העיר, והבלגן והנזקים שיגרמו לסוחרים יהיה גדול אפילו יותר. האם מותר לבעלי החנויות להתאגד ולהכריז, אנחנו בשנה הקרובה לא מורידים מחירים וכולם צריכים למכור באותם מחירים בדיוק, כדי שלא תיווצר אנדרלמוסיה.
אפילו בתאריכים שמחרו עד עכשיו.
כן, אפילו מחירים גבוהים יותר.
מה שמחרתם ממשיכים את זה, לא מתייחסים לרשת.
לא לשבור את השוק, לא לאפשר לרשת לשבור להם את השוק.
מה שאני הייתי עושה במשך הרבה שנים, הייתי מוכר מוצר בשם לחמניה עם נקניק, מוצר הדגל. וגם מסביבי, פה חנות פלאפל, שם חנות פלאפל, הדאבל, משופר, בהמשך אנחנו נספר על זה. והייתי מחר מגיד בשבעה שקלים, והאום ממול היה שש, והוא זה עם טרופית, לא טרופית, ויום אחד תפסתי אותה, אמרתי, שמה, בוא נעשה תחרות הוגנת. בוא אנחנו נמכור, בוא נעשה, נגיד בשישה שקלים לחמניה עם נקניק, לא עם טרופית ולא, לחמניה עם נקניק, ועכשיו התחרות שלנו יהיה על ליבו של הלקוח.
מי עושה את זה יותר טוב,
מי נותן שירות יותר טוב, מי נותן לחמניה יותר...
והסכימו?
הסכימו, הגדתי את כולם, קבעתי מחיר.
יפה, אבל פה זה לא הייתה תחרות עם גורם חיצוני, זה הייתה תחרות ביניכם. אנחנו, בשאלה שלנו, זה מגיע גוף חיצוני שיכול להיים על כולם. אז אפשרות אחת, אין להם שום, גם אם יש 10 בעלי חנויות, והם הרוב, הם לא יכולים לכפות על שאר בעלי החנויות ליישר קו עם ההחלטה הזו של להשאיר את אותו מחיר. אפשרות נוספת, ברגע שרוב בעלי החנויות מחליטים להתאגד על כך, אז ההחלטה הזו מחייבת את כולם לחתום על זה. מחייבת את אותה הקבוצה שחתמה על זה. אוקיי. ואפשרות שלישית, זה שגם אם לא כולם חתמו, ברגע שרוב בעלי החנויות החליטו על כך, כהחלטה רוחבית של העיר כולה, כולם חייבים להתיישר לפי זה. קצת כמו שיכול לקרות בבנייני מגורים, נניח, שמישהו רוצה לעשות איזשהו שינוי, אז לא חייבים הסכמה של 100% מהדיירים, מספיק שיש רוב הדיירים שמסכימים. וזה מחייב את כולם. אז מה אתה אומר, משה?
הם לא יכולים בכלל להתאגד, אין לזה שום משמעות, רק את אותם אנשים שהתאגדו זה מחייב, או זה מחייב את כולם.
גם אלה שלא התאגדו. נניח, חברון היה מסכם עם 5 חנויות מתוך 6 חנויות, וחמש חנויות הסכימו. האם זה מחייב גם את החנות השישית או לא?
לא.
א', אתה אומר. אין להם יותר לכך. אבל לא, חבל שלא נצמדת על הדוגמה שנתתי מהבניין. כי רוב, במקרה כזה, מחייב?
נכון, נכון מאוד.
כל בעלי המקולות מחויבים להחלטה. כמובן כן, כמו שאמרת, בוועד בית. אגב, כשיש אספת דיירים, וכתוב במודעה שמי שלא יגיע לאספת הדיירים, ההחלטה שתתקבל שם תחייב
גם אותו, כמובן.
כן, אפילו בהדרו.
אז בעצם, אבל מכוח מה הגדרה הלכתית של זה?
זה כוח של כמו תקנת בני העיר. תקנת בני העיר יש כוח לבני העיר לתקן תקנות לטובת העיר. לטובת הסוחרים, לטובת השווקים, אנחנו נראה גם נלמד במקרים כן, במקרים לא, זה לא כולל, זה לא גורף. אבל במקרה הסטנדרטי הפשוט, כאשר מדובר על תקנה שבני העיר מבינים שלטובתם, הסוחרים מבינים שלטובת העיר, לטובת השוק, וכאגבנה, כולם צריכים להשוות ולהשתוות לאותה תקנה, וכל אחד מחויב לתקנה הכללית.
טוב, יפה. אנחנו נצא להפסקה קצרה, מיד נשוב עם מאזינים נוספים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן.
החלה מחירת בלק פריידיי במחסני חשמל. פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון. כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לקוח יקר, הנך מועבר למענה האוטומטי להמשך טיפול.
מתאים לך שאין לך עם מי לדבר בבנק? בזמן שבנקים אחרים מעבירים את כל השירות לדיגיטל, במזרחי טפחות יש לך בנקה אישי, שזמין עבורך בטלפון וגם בדיגיטל. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
ילדים, חוש ריח?
יש!
חוש טעם?
יש!
אז יש חגיגה! לקוחות כרטיס אשראי יש. יש חגיגה לכל המשפחה. רכשו בסניפי יש באמצעות כרטיס אשראי יש וטענו ממבצעים 2 ועוד 1 מתנה. הזול מביניהם על מגוון ענק של מותגים ומבצעים חסרי תקדים על מגוון מוצרים. שני עד חמישי, זין עדיות בחיסלב, 23 עד 26 בנובמבר. פרטים בסניפים.
זה לא בלק פריידיי סתם, זה דאבל פריידיי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע, כוכבית 8999.
סוף סוף אפשר כבר לראות את האור. עכשיו ברשת הצורפים 40% הנחה על כל החנוכיות. תרשו לעצמכם את הדבר האמיתי ותאירו את הבית עם חנוכיית הצורפים בעיצוב ייחודי ב-40% הנחה. סניפי הרחוב פתוחים לשירותכם. תבואו, תתחדשו.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד, סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל, שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשות מודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
מייבשי כביסה במבצעי בלק פריידיי במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
לנופש בבית מלון צריך להמתין, למים חמים ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
כן נגיף, לא נגיף, את החלונות בבית הכנסת לא נגיף. נגיף הקורונה מועבר באמצעות טיפות הניתזות מהפה ומהאף, בעיקר בדיבור. בחלל סגור, בלי זרימת אוויר, הרסיסים הקטנים נותרים שעות ארוכות באוויר, ושהייה ממושכת במקום צפוף וסגור מגבירה את סיכויי ההדבקה. בתפילה, בשיעור ובשעת הלימוד מוודאים שהמקום מוברר. בכל מקרה של ספק או חשש לקורונה, כדאי להיבדק, בלי צורך במרשם ובחינם. לפרטים נוספים חייגו לקו המידע של משרד הבריאות לציבור החרדי, 03-509-7000.
וואו, הגרלת ענק בשטפנשט, שנה שלמה של רוגע כלכלי, משכורת חודשית לשנה פלוס רכב חדיש לשנה פלוס 3 הגרלות בונוס ועוד. כל ההכנסות לטובת הקמת מקווה טהרה והכנסת אורחים בעיר יס שברומניה, על יד קברו של הצדיק הראשון בשטפנשט. לרכישת כרטיס חייגו 03-579-03-03, חייגו 03-579-03-03.
עכשיו איתכם ערב חי עם אריאל ברמן.
שבנו, אנחנו עכשיו עם אברהם, שלום.
ערב טוב
אברהם, אתה שמעת את השאלה הקודמת עם הרשת שנכנסה לעיר ועם איגוד בעלי החנויות, ואמרנו שהחלטה מחייבת את כל בעלי החנויות גם אם מישהו לא חתם, ואני שואל, מתי יחיד כן יכול לצאת כנגד תקנת העיר? האפשרות הראשונה זה אם לא שאלו אותו. האפשרות השנייה, אם הוא מוכיח שהתקנה הזאת גורמת לו הפסד. נכון. והאפשרות השלישית, בכל רגע נתון יכול יחיד לצאת כנגד התקנה, אם יש לו טענה צודקת. מה אתה אומר?
מה זה אחד?
אם לא שאלו אותו.
מסוות. יש לי שאלה, אם שמו בבניין, שמו דף, הוא יכול להגיד שהוא לא ראה את זה או שזה לא קשור?
לדוגמה, כן, נגיד לו ראה, כאלה דברים.
כן.
אז מתי יחיד יכול לצאת כנגד תקנת העיר? האפשרות הראשונה אם לא שאלו אותו, האפשרות השנייה אם הוא מוכיח שהתקנה תגרום לו נזק.
והוא מיד מתנגד, הוא לא מחכה חצי שנה ואז אומר רגע לא מתאים לי.
כן, והאפשרות השלישית, בכל רגע נתון יכול יחיד לצאת כנגד התקנה אם הוא מציג טענה צודקת.
שתיים,
אתה אומר, אם הוא מוכיח שהתקנה תגרום לו הפסד והוא יתנגד מיד לזה, ואתה צודק.
שאלה נוספת.
רוצה להבהיר משהו?
כן, רואים מכאן, הפתחת שבוע דן בנושא הזה, והוא אומר שלמעשה כך, כל עוד שיש בעיה הלכתית בתקנת בני העיר, אז ודאי שהיחיד יכול להתנגד, והוא לא רק יכול להתנגד, הוא לא צריך להתייחס בכלל לתקנה. כן,
כן, אבל פה אנחנו לא מדברים שיש בעיה הלכתית.
נכון, נכון, נכון. ותקנה היחיד, לא תקנה הלכתית איסור בשכון ארוך, אלא יש לפעמים תקנות של העירייה, תקנות של בני העיר, שאז בני העיר לא יכולים לתקן כנגד זה. אבל אם זה לא דבר הלכתי, אז רק אם היחיד יש לו טענה אמיתית, שהוא מרחיח שיש לו הפסד בתקנה הזאת, והוא מתנגד מיד, כי אם הוא חיכה פעם, פעם, שלוש, זהו, כבר הסכים עם הציבור, הוא לא יכול עכשיו לצאת מהתקנה. אם הוא יתנגד מיד, במיידי, מיד כאשר זה תוקן, הוא
מוכיח, ויש לו טיעון, שהוא קוראים לו להפסד, אז הוא יכול. אוקיי, שאלה נוספת.
טוב, ולא עבר אפילו שבוע מאז שהם החליטו לעשות את האיגוד הזה, של הקפאת מחירים, ויוסי המקולטניק נשבר, והתחיל להוריד מחירים.
האם אפשר בעצם לקנוס אותו על כך?
אפשרות מספר אחת, ניתן להשית עליו כנס, אם הם קבעו מראש בחוזה, בעצומה.
בעצומה הזאת.
האפשרות השנייה, ניתן להטיל עליו כנס, גם אם לא דובר על זה מראש, של אם מישהו יישבר, הוא ייכנס. והאפשרות השלישית, לא ניתן להטיל עליו כנס.
מאיזה דין כן אפשר לתת לו כנס, בגין כאילו,
אפשר
את ה...
כן, אפשר את העצומה, את ההתחברות.
מה התשובות עוד פעם, בבקשה,
כבוד הרב? אפשר להשית עליו כנס, אם הם קבעו מראש, שמי שלא יעמוד בזה, ייכנס. האפשרות השנייה, אפשר לקנוס אותו גם אם לא קבעו מראש. והאפשרות השלישית, לא ניתן להטיל עליו קנס.
אחד.
אחד, אתה אומר שניתן להשית עליו קנס.
אם בתקנון יש קנס, אפשר להטיל עליו קנס.
רואים מכאן שבני העיר יש להם כוח להטיל קנסות אחד על השני, לא צריך שזה להעביר חוקים, לא צריך שזה בדין. בני העיר מתקדים, יש להם אפשרות, זה מחייב את כל בני העיר, ואם קבעו מראש, מי שעובר את הקנון, התקנות, אחד מהתקנות שהם קבעו, זה לא משנה מה, יש להם כנס, יש להם אפשרות ליצור חיוב מאוד מעניין.
כמו הכשר, כמו הכשר.
הגדיר הכשר?
הכשר גם, הכשר יכול לתת גם, הוא לא נותן דוחות, הוא רואה לך את התעודה כאילו.
זה משהו אחר, אני חושב, זה קצת דוגמה אחרת, אבל בוא לא נעמיק בזה, כי הזמן שלנו קצר.
שאלה מספר 4, הרב, אני קורא אותה או שאנחנו דיברנו על זה?
תלוי בשדרן.
במגיש, הרב אריאל ברמן.
הוא למעשה...
מצינו. טוב, אז בואו אנחנו ניגש לאייל. אייל קנה בצרכנייה השכונתית וגילה כי חייבו אותו על 3 בקבוקי שתייה, למרות שהוא עבר בקופה רק עם 2 בקבוקים. האפשרות הראשונה יכול לקחת עוד בקבוק, האפשרות השנייה חייב את אישור הקופה הראשית בכדי לקחת בקבוק נוסף. אפשרות 3, יכול לקחת מה שרוצה. אגב, זה מתחבר קצת לשאלה שאתה רצית לשאול אתמול.
נכון, נשמור אותה, כי...
אוקיי, אז מה קורה שחייבו אותך על 3 בקבוקים?
3 בקבוקים ולקחת רק 2 בפועל.
אתה יכול ישר לגשת.
זה קרה לי הרבה פעמים.
אז מה אתה עושה?
זה קורה מאוד מצוי, היום גם נשאתי דומה לזה.
99.9, ביקשתי רשות באתי לקופה הראשית.
יפה, אתה בחור מחונך, השאלה מה ההלכה אומרת?
השאלה ההלכה, אם אתה יכול לגשת למדף, לקחת בקבוק ולצאת, אתה חייב את אישור הקופה הראשית, או אתה יכול לקחת גם לקנוס אותם, מה שאתה רוצה אתה יכול לקחת.
לא לקנוס, לקחת משהו אחר בשוב.
בשובי הבקבוק, אוקיי. מה אתה אומר?
אחד,
אתה אומר שיכול לגשת למדף הבקבוקים ולקחת בקבוק,
צודק בהחלט,
גם ללא אישור הקופה הראשית.
רק, אני יודע, לפשטות רק
את אותו מוצר שעליו הוא חייב,
לקחת משהו אחר בשווי.
לא, בטוח שלא.
לא בטוח שלא. לא בטוח שלא. יש אפשרות, לא מוקרת את גזל, זה לא מודע את גזל. אבל, כמו שהזכרנו בעבר, זה יכול להיות, יכולים להיכנס פה לאיסור שכבר דיברנו עליו בעבר, של טעם גניבה, של לעשות דין לעצמו, כי זה כבר לא מה שחייבו אותך, חייבו אותך כמה, לקחו לך בטעות כמה שקלים. הצרכני החייב אותך.
זאת האיסור הוא לא מצד החנות, אלא מצד הצמיחה.
נכון, זה טעם גניבה מוגדר, ולכן יש לי מנע מזה, זה לא אסור.
עכשיו, בלי קשר לנושא ההלכתי, אני חושב שיכול להיות שכן, ראוי להדכן את הרשת, כי יכול להיות שדברים שלא עוברים בקופה, אחרי זה משבשים את החשבונות של המלאי וכו'. ולכן, ראוי אולי להדכן, אבל לא...
לא,
מה?
הרי זה כבר עבר בקופה, זה לא צריך לעבור שוב בקופה.
נכון,
במקרה הזה זה כבר עבר.
נכון, נכון. אותו מוצר ספציפי שהעבירו, אין מניע לקחת.
נכון, נכון. אפילו לא צריך להדכן בעצם, כי זה כבר עבר
בקופה.
שאלה נוספת.
שילם לתלמיד חוכם. כדי שיתפלל עליו בשעה התשיעית.
היום כמובן בשעה התשיעית.
והתלמיד חוכם איחר?
מתפלל כמה דקות אחר כך, בשעה העשירית.
אפשרות מספר אחת חייב לשלם בכל זאת, כי הוא יתפלל עליו. האפשרות השנייה, גם אם הוא שילם, הוא חייב להחזיר את הכסף, כי התלמיד חוכם איחר.
נכון.
והאפשרות השלישית...
לא ניתן.
לא ניתן להוציא את הממון.
לשני הצדדים.
נכון.
זאת אומרת, מי שמחזיק בכסף מחזיק. השאלה הבנת קודם כל?
כן, אחד ביקש, השאלה שלי היא שאלה אחרת.
כן.
השעה התשיעית זה לא מ-1.47 עד 1.52, זה מראיתי...
לא משנה, אל תתפס, עזוב את השעה התשיעית. אדם שילמו לו כדי שיתפלל בין השעה 10 ל-11 בבוקר, והוא יתפלל בין 11 ל-12. בסדר? אל תתפס עכשיו על הדקות. הוא לא עשה את מה שהוא התחייב עליו. במקרה כזה, מה יהיה הדין? א', זה שביקש...
הוא לא כהתפלל אחר כך.
שהתפללו החייב בכל זאת, כי בסופו של דבר התפלל, לא בשעה שהם סיכו, אבל התפלל. האפשרות הנוספת, זה לא רק שלא צריך לשלם, אלא אם כבר שילם מראש, הוא דורש את הכסף בחזרה וגם מקבל אותו. והאפשרות השלישית, זה לא ניתן להוציא את הממון ממי שמוחזק בו. כלומר, אם עוד לא שילם, אי אפשר להוציא ממנו את הכסף. אם כבר כן שילם, לא יוכל להוציא את הכסף בחזרה.
שלוש.
תשובה נכונה. ממשיכים לשאלה החמישית עבורך.
להשתמש בהנחה המיועדת עבור יום שישי הלא לבן. בלק פריידי בלעז. שמעת על הבלק פריידי?
יש מושג מאוד משונה.
יפה.
מאוד משונה, מאוד לא מתחבר אליו, פשט בעולם כולו.
וזה מכניס את כל עולם המסחר לזזית.
זה כאילו, יכול להיות שבחלק מהמקומות זה גם באמת הנחה אמיתית, אבל זה מאוד, לא יודע, לא יודע.
טוב, אז הרב שואל אם בכלל מותר להשתמש בהנחות שנותנים ביום הזה. אפשרות מספר אחת זה איסור חמור, בגלל בחקיסיים, לא
תלייך. חוקות הגויים.
כן. האפשרות השנייה ניתן, והאפשרות השלישית יקנה, אבל את הרווח שיתרום לישיבה.
לישיבה או לכל מקום אחר.
מה אתה אומר? שתיים ניתן, אתה אומר. ורק שנייה, דבר ראשון, לא נכון, אבל מה היה והמיני שלא ניתן?
כי יש מקרים שעשו, יש מקרים שעשו, למשל, כל ההנחות שעושים בתקופות מסוימות של השנה.
בחגיהם, בימי החגים שלהם, בימי עידיהם.
רגע, אם נגיד לחג המולד, נותנים איזה הנחה מסוימת?
יש מקום למנה, ודאי. ודאי שיש מקום, ודאי. יש אסור לתת להם, לשמח אותם אותו זמן, לשמוח בזמן הזה, חלילה וחס. אבל הבלק פריידי, כן, זה למעשה יום שהוא, לא יודע, זה שטות כזאת,
סתם תפסו את היום הזה, לא, אין פה איזה משהו של
הנחה, יש שום בעיה.
של החגה שלהם. זה משהו של הסיני משהו.
השוורצחה.
השוורצחה, זה משהו של...
זה בלק פריידי, זה בלק, זה שחור.
כן, כן, נכון.
בפריידי.
זה פריידי, זה שישי.
כן.
אגב, גם בבני ברק ראיתי מודעות ביידיש משהו על היום שישי השחור.
שיהיה בשם לבן, שתפך לי לטובה.
פרייטיק, שוורצה פרייטיק. כן, כן, כן. גם חנויות בבני ברק יצאו עם פרסומים. שוורצה פרייטיק. טוב, אז אפשר... אין בזה שום בעיות. טוב, בוא, אני מחמשיר איתך לשאלה הבאה.
יש לו חמישה תשובות.
יש לו כבר
חמש תשובות, מגבעת בדרך אליך.
יאללה, תשמע, כזה תלמיד חוכם חייב מגבעת.
אנחנו מודים לך מאוד. כמובן, אתה מוזמן לעלות שוב. תודה לך. תודה. תודה רבה. בוא נפנה לארז. שלום, ארז.
שלום, ערב חי.
ארז, ערב חי. בוא נראה אם אתה גם כן יוצא מגבעת היום. קניין שטר.
או משהו אחר.
או משהו אחר שיבחר.
אנחנו לא קופים פה.
לא, לא קופים.
על כל המגזרים ללבש מגבעת. כל אחד משהו מחליט.
טוב.
מי שרוצה את הספודיק שלך, חברון, גם יכול
לקבל. לא.
אתה לא משתמש בו, אמרת. מה אכפת לך לתת אותו?
אם יום אחד אני ארצה.
אתה אומר, זה
משהו... אם יום אחד תשתמש עליי דעתי ואני אחליט
עליך. לא, חלילה, אם תחזור בתשובה. אם תחליט לחזור בך.
זהו, אתה יודע, אני תמיד משאיר, אתה יודע, כתוב על הרבי יצחק לוי וברדיצ'ב, שתמיד בבית שלו, על הכיסא, היה תמיד מונח הספודיק והקפטה, או בגדי שבת.
חיכה למשיח.
כל רגע המשיח הרי צריך לבוא, שאני אספיק מהר להתלבש.
אז אתה אומר, לפחות למשיח אתה שומר.
למשיח אתה לובש את זה?
מי
המשיח מגיע, אתה לובש את זה?
אני יש לי נדר אחר, אני אגיד לך, לא בשידור, שאני... איזה נדר שבגללו אני יכול עוד... יכול להיות שאני מחויב ללבוס ספודיק בשבת.
וואו.
יכול להיות.
טוב.
אבל אתה יודע מה, אני אשאל אותך, אתה תמיד אני יוצא איתך רע. אתה תמיד, אתה... לא, זאת אומרת... לא רע, חס ושלום, לא רע. אתה דעת רע, זה לא רע. אם אני שואל אותך, אולי מוטב יהיו שוגגים ועלים מזידים, אני אשאל אותך, תגידי שאני חייב, אז אולי עדיף לא לשאול.
אני לא חושב שזה הגדר. מה? שאתה יודע שזה יכול להיות בעייתי.
איסור תורה לא מוביל.
אז חד משמעית אתה צריך לשאול.
אז אין מוטב יהיו שוגגים ועלים מזידים?
לא.
רק לנשים וילדים, הדין הזה נאמר.
טוב, אז בהפסקת פרסומות אני אשאל אותך את השאלה.
טוב,
אז... ואם הלכתי, תדע ש...
טוב, שאלה לארז אבל.
ארז, טוב, תשמע. קניין שטר חייב לעשות. אפשרות מספר אחת דווקא בנייר, אפשרות מספר שתיים גם בחרס, והאפשרות השלישית על דבר שניתן לכתוב עליו.
כל דבר שניתן.
כן, כל דבר שניתן לכתוב עליו.
שלוש.
תשובה נכונה, שאלה נוספת.
קניין שטר מועיל, אפשרות מספר אחת רק עם עדים, אפשרות השנייה אפילו ללא עדים, בכתב יד המתחייב, האפשרות השלישית בכל כתיבה ואפילו ללא עדים.
לא שמעתי, מה אמרת? עדים?
האם כשעושים קניין שטר צריך שיהיו שני עדים שנוכחים בעת החתימה, חתומים על השטר? האם מספיק שכתב ידו של המתחייב נמצא, את חתימתו נמצאת על השטר, או שאפילו את חתימתו לא צריך, מספיק שזה כתוב בשטר. מספיק שכתוב שטר, שעשו הסכם ביניהם.
בלי ידים, בלי כלום.
שתיים.
שתיים, חתימת המתחייב, תשובה שנייה נכונה, שאלה שלישית.
מה הדין אם השליח כתב את השטר בכתב ידו? אפשרות מספר אחת מועיל, האפשרות השנייה לא מועיל, האפשרות השלישית מועיל, רק אם יברר שהוא אכן השליח.
טוב, שנייה, אני רוצה, סליחה, לפני שיונה המאזין, להבין את המקרה, שליח, שמי שלח אותו לאן?
המתחייב, המתחייב, אמרנו, יכול להיות טוב תבדו, אני מוכר את הדירה לראובן.
אוקיי, הוא מתחייב, והוא שלח את זה, ואז הוא...
ואז מה עשה ראובן, ראובן, לראובן, אז המתחייב לא יכל להגיע לזמן החתימה, הוא שלח את לאיבי, ששליח שלו,
שייצג אותו בעסקה.
שייצג אותו, אז כתבו, לא כתבו, לא ראובן כתב את השטר, לא המתחייב כתב את השטר, אלא אותו שליח כתב את השטר.
האם זה תופס או לא? אז א', לא, סליחה, א', כן, תופס, כי הוא שליחו, ב', לא תופס, כי הוא חייב להיות חתום על השטר,
כי הוא לא כתב ידו של המוכר, כתב ידו של השליח.
והאפשרות השלישית, רק אם יודעים באופן ודאי שהוא שליחו, אז זה כן מועיל, שהשליח יחתום.
השליח חותם גם?
על זה מדובר.
השליח כותב, כתב ידו, זה לא צריך חתימה, כתב ידו.
לא משנה, כותב וחותם, לא משנה.
כותב, כן, השם שלו, כותב.
מה, זה לא נראה לי כל כך טוב, שתיים.
שתיים, לא מועיל, אתה צודק בהחלט.
קיבגר אומר את זה, זה חידוש, כלל פניו ושלוחות אדם כמותו, אבל כלפי הכתב צריך שכתב יד המסחייב, שאותו אחד שהתחייב בפועל, ועוד השליח הוא לא המתחייב, אלא רק השליח, אז אחרי זה לא מכתב ידו. אפילו אם הוא יברר שהוא השליח.
טוב, שאלה הבאה, נכון, ארז?
כן.
האם ניתן להשתמש בשטר שניתן לזייף אותו? כן, לא, או תלוי אם זה מדובר בשטר הלוואה או שטר קניין. אבל אנחנו אומרים שטר שניתן לזייף אותו, מה זה, צלם אותו, צלום מסמכים? מה זה שטר שניתן לזייף אותו?
שטר שכותבים אותו, אז יש כל מיני דיונים מסוימים שאי אפשר למחוק. אם אתם תמחוק, יבררו, זה יתגלה, זה ייראה. אבל יש
מכתב... סוגי שטרות שאפשר.
כן, אתה יכול למחוק, מחק, לכתוב מחדש.
אוקיי.
אז האם ניתן להשתמש בשטר, אמרנו פה שהם משתמשים בשטר?
שיש לו פוטנציאל זיוף.
כן, לא, תלוי אם זה מדובר בשטר הלוואה או שטר קניין.
בכל שטר אני אפשר לזייף. מה זה אחד אמרת?
כן.
מותר להשתמש בשטר שאפשר לזייף.
בין בהלוואה ובין בין קניין.
מציאות. טוב, אחד.
אחד. פה אתה לא מדייק. וזה תלוי אם זה הלוואה או קניין, אז במה מותר?
נו, ברור. בשטר קניין זה שטר בשביל המעשה קניין, לא שטר ראייה בכלל.
ואז אין בעיה. בהלוואה שזה הוכחה על החוב, אז אסור בשטר שניתן לזייף. טוב, פרס בכל מקרה בדרך אליך, אנחנו מאוד מודים לך, יוצאים להפסקה נוספת, מיד אנחנו שווים.
מיד נשוב לערב חי עם אריאל ברמן. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה, אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א, בקרוב. מתדלקים בפנגו בתחנות סונול ונהנים מהנחה לחודש נובמבר. רק 5.25 שקלים לליטר בנזין 95. יש לכם פנגו? תתחילו לתדלק. כפוף לתקנון בתחנות המשתתפות.
חניכיים מדממות בזמן צחצוח השיניים? אל תתעלמו מזה. חניכיים מדממות יכולות להיות סימן למחלת חניכיים חמורה. מרידול, שפותחה לידי מומחים שוויצרים, מטפלת בגורמים לבעיות חניכיים. נסו את מרידול היום.
כאן משה חסיד מטל מערכות. פרויקט השו"ת בר אילן שוב במבצע. הכן עצמך ללמוד תורה בשבתך בביתך. מחיר מיוחד ל-700 הקונים הראשונים. פרויקט השו"ת בר אילן גרסה 28 ב-930 ש"ח ועוד דמי טיפול. רק בפרויקט השו"ת, טקסט מדויק, חיפוש מדויק, העתק הדבק מדויק. כך לומדים היום תורה. בדיוק. להזמנה כוכבית 2036. לימדו בדיוק כוכבית 20.
זה לא בלק פריידי סתם, זה דאבל פריידי בעלם. גם הנחות מטורפות וגם כסף בחזרה. כפוף לתנאי המבצע. כוכבית 8999.
נועם, תמלא בבקשה את המריחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לתרוח?
כי מי שלא תרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510, מבצע מרענן לרוכשים עכשיו, מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510, כפוף לתקנון.
תתעוררו. מחלקים פה מכונת קפה במתנה. רוכשים חבילת כרטיסים בהגרלה של עלי שיח. מגבירים את הסיכויים לזכות בדופלקס. רוצים גם אתם מכונת קפה במתנה ללא הגרלה? או אולי מתנה אחרת בחינם? חייגו עכשיו כוכבית 4574. כוכבית 4574. ותעמיסו פרסים בחבילות.
בלק פריידיי למהדרי, רק בשיא החשמל והמיזוג. מאות מוצרי חשמל בהנחות ענק.
שיא החשמל והמיזוג.
אל תפספסו. לבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו. כוכבית 2675. כוכבית 2675.
היי, זה עידו. ואני רק שאלה. אנשים שבימים כאלה קונים רכב חדש, משלמים על הביטוח, משלמים על הטיפולים, ואז עוד סופגים את ירידת הערך, מי אתם? אני לא שופט, תקופה מורכבת. רק אומר, בשלומו יש ליסינג פרטיפולי, שווה לבדוק. חייגו, כוכבית 2240. בכיף, שלומו, תמיד כן.
ביבשי כביסה, במבצעי בלק פריידיי, במחסני חשמל.
המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
עכשיו איתכם, ערב חי, עם אריאל ברמן.
שבנו. אנחנו עכשיו עם שמעון, שלום לך וערב חי.
ערב חי מצוין.
מאיפה אתה שמעון?
מאלעד.
מאלעד, טוב.
טוב.
עד עכשיו ידעת את התשובות הנכונות לכל השאלות?
בטוח, מה זה?
לא בטוח. מה?
לא, כי אם תגיד כן, יכול שתקבל מגבעת וזהו, בזה נסיים את השיחה.
תנו?
שימן.
כן.
אתה שומע? תשמע, אני רוצה לשאול אותך שאלה. נוצר ויכוח אם הקונה שילם או לא. האפשרות הראשונה, הקונה חייב בכל מקרה, גם אם הוא טוען שהוא שילם. נכון?
זאת אומרת, המוכר אומר, לא קיבלתי ממך ממון,
לא קיבלתי כסף.
עם מכירת הדירה. מכרת לך דירה, ולא שילמת את התשלום האחרון. ואת הקונה אומר, שילמתי הכל 100%, ותבין,
אני רוצה את זה. ואין פה ראיה, אין פה...
מי צריך להביא את הראיות?
והשאלה כבר נמצא אצל הלוקח.
בבקשה?
אני שואל, המוצר נמצא כבר אצל הלוקח?
לא, אצל המוכר.
מי מוחזק?
המוכר מוחזק.
המוכר מחר דירה. והוא בא לקונה, הקונה רוצה את המפתחות, הקונה אומר לו, כן, אוקיי, תקבל את המפתחות, אבל לא שילמת לי את 100,000 שקל האחרונים של הדירה. הקונה אומר, מה פתאום, הרי שילמתי לך. אז מי באמת? מי צריך להוכיח? מי זה המוציא מחברו עליו הראיה? אפשרות מספר אחת זה הקונה, חייב, בכל מקרה. הוא צריך להביא ראיה שהוא שילם, הוא לא יביא ראיה שהוא שילם, הוא לא ייכנס לדירה. האפשרות השנייה זה המוכר חייב להוכיח שהוא לא קיבל. באפשרות השלישית, הטאבו יוכיח.
לפי מה שרשום בטאבו.
כן, אבל זה לא כל כך נכון. לפעמים מעבירים לטאבו, גם אם הוא נשאר זנף של תשלום.
כן, הטאבו זה אחרי לוקח, מה כאילו?
יש דבר כזה, בלי הערת הזרה, בלי זה. זאת אומרת, היום, אם אני מבין נכון את האופציה הזאת, למה יכול להיות שהיא אפשרות, זה כי בימינו אין דבר כזה שעושים פעולה נדלנית משמעותית, בלי לרשום את זה, או כערת הזרה, או בכל צורה אחרת בטאבו.
אם באמת זה ככה, אז לכאורה שלוש התשובה.
אתה לכאורה צודק.
נכון מאוד. וזה מה שמוגדר בלשון, קצת צריך להעביר את זה מדברי הגמרא, שהגמרא מדברת על מקום שיש שטר ויש קניין כסף. זאת אומרת, אנשים במקומות מסוימים היו רק משלמים כסף, וזה נקנה הדירה, הקרקע. יש מקומות שרק בקניין שטר. אומרת הגמרא, מה קורה עכשיו? שברוב העולם יש גם קניין כסף, גם קניין שטר, זה הצורה, יש גם כסף, גם יש שטר, טאבו, או איזה הרת הזרה, או משהו מוכיח, זה לא סתם איזה רק כסף, רק בכסף בלבד. אומרת הגמרא, וכי גבנה, השטר יוכיח. היות שמה שמקובל, שהשטר, אותו הרת הזרה, אותו רישום בטאבו, נעשה אך ורק אחרי תשלום הכסף, לכן ברור לנו שאם דירה כבר רשומה בטאבו על הקונה, אז למוכר אין שום טענה בעולם לומר, לא קיבלתי ממך ממוניות, שהדרך הנורמלית והרגילה היא, שרק בסיום כל התשלומים, רק אז מעבירים את הדירה, ורק אז רושמים את השם בטאבו, אז לכן אין שום טענה למוכר אחרי הרישום בטאבו לומר, עדיין נשאר חוב.
שאלה נוספת.
עניין אגב, אפשרות מספר אחת, קונה גם עם החפץ ברשות היחיד? האפשרות השנייה, קניין אגב, רק ברשות הרבים.
רק עם החפץ של הרבים?
כן, כן. והאפשרות השלישית, בכל מקום.
גם אם זה נמצא בחול החפץ.
נכון.
זאת אומרת, קניית מטלטנין אגב הקרקע.
אגב הקרקע.
אז איפה הקרקע צריך להיות כדי שהוא ייקנה בקניין?
לא, איפה המוצא, איפה המטלטלים צריכים להיות?
כן, סליחה, איפה המטלטלים, איפה החפץ צריך להיות? או ברשות היחיד, או ברשות הרבים, או בכל מקום אשר הוא נמצא, זה תופס.
איתנו, שמעון?
כן, כן, נראה לי אחד. קניין אגב זה חייב להיות בתוך המקום?
אנחנו שוב, זו בדיוק השאלה. קניין אגב זה אדם, קונה עכשיו קרקע, ואגב הקרקע הוא קונה גם כיסא. האם הכיסא צריך להיות שמה, בקרקע? האם הכיסא צריך להיות דווקא מחוץ לקרקע ברשות הרבים? או שהכיסא יכול להיות איפה שהוא נמצא, וזה לא משנה גם אם הוא נמצא בחול, כשמודיעים שזה נקנה אגב הקרקע, זה תופס.
שלוש.
בכל מקום אשר הוא נמצא,
שלום מפורש,
זה תופס.
זה אגב, זה בשונה מכן חצר שצריך שיהיה בתוך חצר, מכן אגב, זה אגב הקרקע כאן, אגב, כל מקום שנמצא החפץ, נקנה החפץ לאותו בעלים.
ועכשיו אנחנו רוצים לדעת על קניין אגב מועיל, האם זה מועיל רק אם הקרקע והחפצים נמכרו?
האם זה מועיל גם כשזה מתנה, זה נחשב שזה תופס?
או ש... לא משנה.
גם מתנה, גם עסקה כספית.
זה גם נגיד הקרקע היא במתנה והחפץ הוא במכירה או להפך.
כל הווריאציות זה תופס.
או שלא, זה מוגבל.
רק למכירה. האם מוגבל רק למכירה? האם מוגבל רק למתנה? או... אין שום הגבלה, אם זה מכירה.
ללא הגבלה.
לא הגבלה, אם זה מתנה, אם זה מכירה, זה תופס.
לא הבנתי, אבל מה האופציה של מתנה? מה פירוש? הוא אומר לו, את הקרקע אני נותן לך במתנה, ואת החפץ תשלם.
ואת החפץ
גם במתנה, כן.
את הקרקע בתשלום, ואת הכיסא במתנה. או את הכיסא במתנה, ואת הקרקע בתשלום. כאילו...
זה האפשרות השלישית. האפשרות השנייה, זה שקניין אגב מועיל רק אם הוא נותן לו את החפץ במתנה. לא אם הוא משלם גם על החפץ.
לא,
אם הוא
משלם על החפץ, יש קניין אגב.
אז זה מה שחושבים, מבין האפשרויות. האם זה רק אם הוא משלם גם על הקרקע וגם על החפץ, זה תופס? האם גם אם את החפץ הוא נותן לו במתנה, זה תופס? או שזה תופס אפילו אם הוא נותן לו את הכל במתנה, או שהוא נותן לו את הקרקע במתנה ולוקח לו כסף על החפץ? זאת אומרת, בכל סוגי הווריאציות שקשורות למתנה או עסקה כספית. חייבים תשובה מהר, כי אומרים לי שהזמן שלנו נגמר, מה?
בוא נעשה 3.
זה טוב, זה בסדר.
טוב, אתה עושה. זאת אומרת, ברגע שיש פה את הקניין, לא משנה איזה סוג קניין זה, אגב הקניין, אפשר להוסיף לו עוד קניין. לצערי, אנחנו נעצור פה פרס בדרך אליך, כי השלמת 3 תשובות נכונות, לא נוכל להמשיך לתשובות נוספות, כי זמננו תם, אז תודה רבה לך, ואתה מוזמן כמובן לעלות שוב בפעמים הבאות. תודה לשלמה פולק שהפיק אותנו. תודה לאורי כהן שהיה טכנאי, חברון קרנביץ, תודה רבה לך, הרב רואי מושקוביץ, ראש מוסדות רואי ישראל בפתח תקווה, תודה רבה רבה. אנחנו נמשיך שבוע הבא לעסוק בזה, וקצת אחרי, כשנתקרב יותר לחנוכה, אולי כבר נתחיל ככה לחזור על הלכות חנוכה, חברון, בסדר? שנוכל להרגיש את הטעם האמיתי של הסופגניות.
מה זה טעם? איך נה?